כל ההיסטוריה זה אנחנו. העמים עובדים איתנו, מולנו, מקשים עלינו, ומגיע שלב לקראת העתיד לבוא, שזה הקדוש ברוך הוא מול העמים. ואנחנו ברוב המקורות של גוג ומגוג קצת דחוקים הצידה.
שזה תהיה מלחמה של אחרי החזרה מן הגלות לגאולה.
כל העמים שישארו עמים ולא יסכימו לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא, הם ילחמו, הם כל העמים ילחמו. אבל זה לא יהיה כל הגויים, כי יהיה בצד אנשים שכבר לא יהיו חלק מהסיפור הזה.
המטרה תהיה מלחמה בקדוש ברוך הוא. זה יהיה ברור שישראל לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת בכוח שלהם.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט הפרק הבא, לנבואות מהתנ"ך שעוד מחכות לנו, לעתיד. שלום יואב.
שלום וברכה. מועדים לשמחה גם, אבי מנואל.
כן, אנחנו מקליטים את זה בפסח. כן.
אנחנו בתקופת מלחמה עכשיו, מלחמה ארוכה מיוחדת, וכשאנחנו במלחמה או בצרה באופן כללי, אנחנו מאוד ממוקדים בקושי, בצרה. יש פסוק בתהילים, שאנחנו אומרים אותו בעצם בהלל, בתהילים קי"ח, שפותח מאוד מאוד את המבט איך להסתכל בכלל על מלחמה או על צרות. מה שאנחנו אומרים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. וזה נקודה שדעתי צריך אין סוף לשים לב אליה, שאנחנו לא אומרים מן המצר קראתי יה, הוציאני למרחב יה, כלומר, הייתי במצב א' והוא הביא אותי למצב ב', אלא ענני במרחב יה יש משמעות מאוד גדולה. גם שמעתי את זה בעבר בשם קדמונים שעכשיו לא מצאתי מי אמר את זה, שזה בעצם אומר, באותו מקום שבו חשבתי שאני בצרה ובמיצר, פתאום השם גילה לי שאני במרחב. כלומר,
שהצרה עצמה היא המרחב.
בדיוק, כלומר, זה בעצם אומר שתוך כדי, ממש תוך כדי הדברים, אנחנו ממוקדים באויבים, בצרות, לפעמים בפילוגים, בדברים שקשים לנו, אבל תוך כדי, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה התנכית, היסטורית, אתה מגלה שבאותה שעה עצמה, באותו מצב עצמו, השתנו אין סוף דברים בתודעה, בלכידות של העם, בהתפתחות הלאומית, במצב שלנו מול העמים, שלוקח הרבה פעמים קצת זמן לראות את זה, אבל זה פשוט יהיה מפליא בדיעבד להבין כמה דברים השתנו לטובה במצב הזה.
כן, בעצם גם מבחינת אדם פרטי, אתה בעצם מחפש תמיד את השקט, שהכל יהיה בסדר וינוח, ואפשר ללכת לעבודה בבוקר ולחזור, ושהכל יהיה בסדר. אבל זה ברור שמבחינות היסטוריות, הדברים הגדולים באמת קורים כשיש מלחמות ויש בלגן. זאת אומרת, מבחינה היסטורית, מלחמות ובלגן זה כלי עבודה חשוב, זה לא משהו שנמנעים ממנו. הפוך.
לגמרי, לגמרי, והרבה פעמים אפשר לחשוב בהקשר הזה על מלחמת העצמאות, מה שנקרא, שאם בליעבד זה מבחינתנו הדבר המכונן שכל ילד חולם עליו ושמח בו, התוך כדי העיסוק היה מאוד מאוד פרטני, מאוד בצרות, היה מאוד קשה, גם שידעו את הרגע ההיסטורי הגדול, אבל להבין שאנחנו פשוט במרחב ולא במיצר, זה היה פשוט עוד רגע אנחנו אולי לא פה.
כן, בפרספקטיבה היסטורית, שאחרי שאתה כבר פחות נמצא בנושא של מי שנהרג אז וכו', אז אתה בעצם רואה דברים אחרים.
כן.
אתה רואה מה קרה שם היסטורית.
כן, זה נראה לי יכול להיות פתיחה טובה גם לנושא שלשמו התכנסנו, מלחמת גוג ומגוג.
זאת אומרת, בעצם גוג ומגוג זה בעצם אותו רעיון, שאנחנו בעצם מאוד מפחדים ממנה מצד אחד, מצד שני אולי ההזדמנות הכי גדולה היא סוף המלחמות, ההתחלה של כל מה שאנחנו מצפים לו.
כן, היא בעצם... איך הגאולה נראית בפועל.
טוב, אז אנחנו קודם כל נסכם מה ראינו בפעם שעברה, לפני שנתחיל את הפרק הנוכחי.
כן, מעולה.
בפעם שעברה פגשנו את מלחמת גוג ומגוג בעצם לראשונה, ניסינו להסביר בכלל מה זה, ראינו שבאחרית הימים אמורה להיות מלחמה של כל הגויים או הרבה גויים, או נגד עם ישראל או ביניהם על הראש שלנו, בירושלים, בארץ ישראל בכל אופן. זה בערך מה שראינו. ראינו שצריכה להיות מלחמה כזו, ומפה אנחנו צריכים לעבור לנושא הבא.
אז היום אנחנו נעסוק, הייתי אומר, בחוט השדרה או בתרשים הזרימה של המלחמה הזאת. כלומר, פשוט נרד לפסוקים, נעלה לפסוקים צריך לומר, ומה שנקרא, בשטח נראה מה אומרים לנו, צעד אחר צעד, מה עומד להיות במלחמה הזאת. זה ממש, נעקוב אחרי הפסוקים כשנרכז אותם מהנביאים השונים, ויפתח בפנינו התהליך כולו, עוד לפני הניתוחים והשאלות, פשוט מה עומד להיות לפי הנביאים.
שזה אני צריך אולי להוסיף פה שהמלחמה הזאת באופן חריג, לנבואות אחרות, יש בה המון המון פרטים שנכתבו, מה הולך להיות בה שוב ושוב ושוב, זאת אומרת, במקומות השונים, שזה לא דבר רגיל, זאת אומרת, לא רק כתוב שיהיה מלחמה, כתוב הרבה דברים שיהיו בה, הרבה פרטים, אני יודע שיש נבואות על כיבוש ירושלים על ידי נבוכדנצר, אין הרבה פרטים שאמרו שזה יהיה דווקא ככה או דווקא ככה, אמרו שהוא יבוא ויכבוש.
למה? זה אני לא כל כך מבין מה שאתה אומר. כלומר, כשהנביאים עוסקים בעליית מלכות בבל, יש לך פרקים מאוד נרחבים בירמיהו, בישעיהו, על איך זה יהיה, מה זה יהיה, מה יקרה לבבל, מה יקרה לעמי, מה יקרה לישראל. כלומר, פה אתה אומר איזו רזולוציה גדולה יותר של פרטים?
לא, מצד זה שכשאני מדבר על מלכות בבל, אני מדבר על נושאים שאני מבין למה הם חשובים. הוא יכבשו את העמים, זאת אומרת, מדברים שיכבשו את מואב, יכבשו את עמון, זאת אומרת, זה חלק מהעניין.
הבנתי, פה יש בעצם הרבה תופעות לוואי שהן לא שגרתיות במלחמות רגילות.
כן, אם פה מדברים איתי על רעידת אדמה נגיד, זה לא כל כך חלק מהמלחמה, זאת אומרת, לא הייתי צריך לדעת את זה לכאורה.
כן, אני מבין מה שאתה אומר.
טוב, בוא ניכנס פשוט, נתחיל.
אז מבחינתי בעצם הסידור שאני עובד על פי, הוא נקרא לו, אפשר לקרוא לזה עשרת הנקודות, קצת מקביל לעשרת הדיברות של המלחמה הזאת, שזה בעצם לעקוב אחרי התהליכים ההארדקור המרכזיים שהנביאים, כמה וכמה נביאים בעצם מצביעים על מה עומד לקרות. אז פשוט נתחיל, כן. נתחיל מהנקודה הראשונה.
אז זהו, מעניין אותי קודם כל לדעת, מה הנקודה הראשונה מבחינתך?
יפה, אני חושב ש... אני מקווה שלא תחלוק עליי שזאת הנקודה הראשונה, ואני כן רק אומר, כשאני אומר נקודות, זה לא רק נקודות כאילו במרחב, עקרונות מסוימים, אלא זה ממש לפי התהליך, לפי סדר הכרונולוגי שאנחנו מבינים מהנביאים שעומד לקרות, כלומר בסך הכל, זה בעצם לפי הסדר. אז הנקודה הראשונה היא בעצם העיתוי, התזמון של המלחמה הזאת. הנביאים באופן מאוד ברור אומרים שזה תהיה מלחמה של אחרי החזרה מן הגלות לגאולה. כבר היינו מצפים שהגאולה זה כבר שקט, זה כבר מנוח, זה כבר שלווה ומשיח, וישלח את גפנו ותחת עינתו. וההפתעה הגדולה שממנה בעצם גם מתחיל הכל, ואחרי שכבר נחזור, אז מתחיל העניין. אז תתחיל המלחמה העולמית, אפשר לקרוא לה.
כן, אז אני שנייה ניתן כמה פסוקים. אני חושב שהמקור הכי חזק זה ביחזקאל.
כן.
מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא, אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצא, וישבו לבטח כולם. כלומר, כבר אחרי גאולה, כבר כולם הגיעו, והוא ממשיך שם להשיב ידך על חרבות נושבות.
הם הגיעו וגם יושבים לבטח. כלומר, עם ישראל כבר נמצא שקט ושענן ויושב לבטח והכל טוב לו.
וגם בלי חומות, ממש כתוב, אמרת אלה אל ארץ פרזות, אבוא השוקטים, יושבי לבטח כולם, יושבי בעין חומה ובריח ודלתיים אין להם. ממש כבר העם יושב בנחת.
כן, יחזקאל מאוד מדגיש את זה, וזה עורר שאלה גדולה, למה? למה שהם עושה את זה? כלומר, אם בעצם עוד לא סיימנו את, נקרא לזה, גלות, המרחב של הקושי והצרה שלנו, ויש השם מכין לנו מנה שנייה, למה הוא מפריד? למה הוא בעצם כאילו, אפשר להגיד, מטעה אותנו, מחזיר אותנו, ואז מחדש מלחמה חדשה.
כן, אני אוסיף כמה פסוקים ממקומות אחרים.
כן, מעולה.
לכן חכו לי נאום השם ליום קומי לעד, בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם. זה הזמן של גוג ומגוג.
מאיפה אתה קורא?
זה צפניה.
כן.
בישעיה סביב גוג ומגוג. מי שמע כזאת מראה כאלה, יוכל לארץ ביום אחד, אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציונת בניה. אנחנו חזרנו, ובהמשך, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, הנחה להשם. זאת אומרת, שם זלקה אולי נקודה קצת שונה, שלא כולם עדיין הגיעו, רק חלק הגיעו. בהמשך יבואו השאר. שהיה פרק למד, כי עם בציון ישב, בירושלים בכל לא תבכה. אנחנו מדברים שהעם כבר שם.
כן, אני אוסיף גם מספר יואל, הוא כותב, בימים, זה ספר יואל פרק ד', בימים ההם ובעת ההיא, אשר אשיב את שיבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים והורתים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם. כלומר, כשעם ישראל כבר יושב בארץ ישראל. אז נראה לי זה מספיק פסוקים לעניין הזה.
כן.
זה מפתיע, גם אותך זה מפתיע, שבעצם המלחמה הזאת, הייתי אומר, ההתחלה של כל הסיפור הזה של גוג ומגוג, הוא שעם ישראל כבר חשב שהוא סיים את ההיסטוריה, כבר שטוב לו והוא בימי המשיח?
לפני שמבינים מה זה גוג ומגוג, כן, זה אמור, זאת אומרת, אתה אומר, ההיסטוריה אמורה ללכת באופן ליניארי, לכיוון טוב, זאת אומרת, היינו בגלות, אז אם אנחנו כבר נגלים וכבר יוצאים, אז זהו, אז נגמרו המלחמות, כבר יושבים לבטח, כבר, אז זהו, בית מקדש משיח, שלום. לא צריך עוד מלחמה.
כן.
מה היא עושה פה?
כן, אני חושב שאפשר להשאיר את זה גם בתור הפתעה בשלב הזה, כלומר אנחנו נשארים באיזושהי שאלה פתוחה, אנחנו מתכוונים ביחד גם לעסוק בזה בהמשך, מה המטרות של המלחמה ולמה היא בנויה ככה, אבל מבחינת ההיררכיה שלה, הפגישה פשוט עם התהליך שלה, באמת השלב הראשון זה שרגע לפני עם ישראל כבר נגאל, כבר טוב לו, הוא כבר יושב לבטח, ואז מתחילה ההתקבצות הגדולה.
ונגיד מה אנחנו בכל זאת יכולים להגיד על הנושא הזה, עוד לפני שפגשנו את כל השאר. למה באמת?
זה ברור שאני מקבץ פה עכשיו הרבה, גם פסוקים, גם מדרשים, וגם מדברי המפרשים, שיש תפקיד בשלב הגאולה דווקא, של פגישה או התמועדות מחדש עם העמים. כלומר, צריך להבין מאוד טוב, שיש מלחמות שהן לא רק בגדר צרות, בעיות, מצוקות, ואפשר גם להגיד עונש על החטאים, אלא אתגר, משימה היסטורית גדולה שעם ישראל צריך לעמוד בה. ככה אני רואה את זה. כלומר, זה חלק מגאולה ולא רק חלק מגלות.
כן, אני אוסיף שאולי גם זה לא דווקא עם ישראל צריך לעמוד בה. זאת אומרת, אולי יש כאן איזה נקודה, שבאמת כל ההיסטוריה זה אנחנו. העמים עובדים איתנו, מולנו, הם מקשים עלינו, ומגיע שלב לקראת העתיד לבוא, שזה הקדוש ברוך הוא מול העמים. ואנחנו ברוב המקורות של גוג ומגוג קצת דחוקים הצידה. זה באמת הוא מולם. יש איזו נקודה שצריכה להיפטר בקשר של הקדוש ברוך הוא והעמים, שאנחנו זה על הגב שלנו, אבל זה לא אנחנו. מה אתה אומר על הצורת הסתכלות הזו?
יש לי תחושה שאנחנו עוד נחלוק בנקודה הזאת, אבל אני מבין על מה אתה מסתמך. אני חושב שבאמת, בשלב הזה, המטרה שלנו זה לגעת ולהבין את העמדת מוצא, אני חושב שהנקודות למחשבה האלה הן מספיקות ויכולות להוביל אותנו קדימה.
קדימה, אז מה השלב הבא?
השלב הבא, אחרי שעם ישראל בעצם נמצא בארץ ישראל, מה שקורה זה בעצם עוד מחוץ לארץ ישראל, שמתקבץ האויב. ומי הוא האויב? זאת הנקודה השנייה, האויב הוא כל הגויים. דיברנו על זה קצת פעם שעברה, אבל שזה בעצם מלחמה שיש תהליך עולמי, מחוץ לארץ ישראל שמוביל ממש ככותרת את העולם האנושי בדרך אלינו.
ואתה אומר כל הגויים כדבר פשוט. זאת אומרת, אתה לא מסייג את זה. ממש כולם.
כן, 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 ואמרתי, זה אומר תהליך עולמי אנושי, באופן כללי תהליכים עולמיים לא חייבים באופן פרטני, שתסתכל על כל אזור במפה ותראה שיש שם חרבות וחצים, אבל זה אומר שכמכלול הסדר העולמי מופנה לשם. אבל תראה, בעצם אני אנקוט פשוט בלשון של ישעיהו, בסוף ישעיהו סמכבר, לקבץ את כל הגויים והלשונות.
כן, שזה מופיע גם בזכריה, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה.
נכון. בגלל זה אני מכליל.
אבל לא כולם.
למה אתה מסייג את זה? כאילו, תגיד לי גם מהפסוקים וגם מהניתוח שלך, למה אתה ישר מסייג?
בעיקר כי בחלק מהמקורות מוזכר עמים ולא כל העמים. למשל, ביחזקאל, המקור על גוג ומגוג עצמו, כן. מוזכרים שמות של עמים, לא מוזכר כל העמים, אלא שהוא יבוא מירקתי צפון, פרס, קוש ופוט, גומר וכל אגפיה, בית וגורמה, ירקתי צפון.
זאת אומרת ששם זה נשמע כן מפורט, כן אזורים מסוימים.
כן, הוא באת ממקומך מירקתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, לא כל העמים, עמים רבים.
זהו, אבל אני חושב שבחזקאל עצמו, דווקא כן רואים את זה, כי ההדגשה שלו של הריבוי הגדול, הגדול מאוד, קהל רב, עמים רבים, אתה ועמים רבים, כלומר זה עצמו בא להגיד, שזה הרבה מעבר לתיחום מסוים, זה לא אזור שיחס על עם ישראל, או יבשת מסוימת, אלא זה בא להגיד בעצם הריבוי האנושי.
כן, אבל יש מקומות נוספים, במיכה, ואתה נאספו עלייך גויים רבים, אומרים תכנף ותחס בציון עינינו.
הגויים רבים בעיניך זה סותר את כל הגויים?
זה לא סותר, כי אפשר לומר שגויים רבים בא להגיד שהם הרבה, לא בא להגיד שהם לא כולם. אבל יש כאן משמעות שהייתי מצפה שאם זה כל הגויים, אז זה יהיה כתוב. וזה לא כתוב.
טוב, אני כן אומר באופן נחרץ שזה כולם.
את האמת שאני אגיד לך, יש במיכה נקודה בהמשך, שהמשמעות היא שזה לא כל הגויים, כתוב, ועשיתי באף לחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו. זאת אומרת, יהיה גויים ששמעו, זה דווקא חשוב למיכה, כי במיכה באמת בפרקים שם יש את הגויים שמקבלים מרצון, את הקדוש ברוך הוא, ויש את הגויים שבאים להילחם. אז במיכה זה מאוד מדוקדק שלא כל הגויים יהיו במלחמה, אלא רק אלה שלא שמעו.
טוב, זה ממש מעניין, כי אנחנו מגלים קצת באמת מחלוקת בהבנה פה. אני במיכה עצמו מבין את הגויים אשר לא שמעו, שזה בעצם תיאור של הגויים, ולא תיחום של מי מהם. תראה, יש שלושה מקורות מפורשים שזה כל הגויים, וזה בעצם שלושה מקורות שונים, שלושה מקורות שונים, אמרנו גם בישעיהו, אמרנו גם בזכריה, וגם אני אוסיף בתהילים עם זין, שיש כמה פרקי תהילים שם, מבבד ממחת שמוסכם ברדק, במצודות, באבן עזרא, וחזל שזה גוג ומגוג, וגם שם נאמר, כל העמים תיקו חף, הרי הוא לאלוהים מכל רינה, זה מזמור שאנחנו רואים אותו לפני התקיעות. אז אני חושב...
דווקא שם אני באמת שוב, לא, שוב מפרש את זה אחרת, כי שם כתוב המו גויים, מתו ממלכות, לא כתוב כל, כל העמים תיקו כף. זאת אומרת, כשאנחנו כבר עובדים, מגיעים לעבודת השם, זה יהיה כל העמים. אבל מי יהיה במלחמה, לא בטוח שכל העמים.
טוב, מעניין ממש. ואני מזכיר גם מה שאמרתי פעם שעברה במדרש תנחומה, שדורשים שכל השם הזה, גוג ומגוג, זה בעצם גימטריה מדויקת של 70 אומות.
כן, אז בזה דווקא אנחנו מסכימים, זאת אומרת, בעיקרון שיצבת...
זהו, אז תסביר לי איך אתה רואה את זה, מה אני בעצם, מה אתה מסכים איתי, מה אתה חולק עליי, כשאני אומר שזה העולם כולו על בסיס הנביאים.
אתה יודע מה, כמו שאנחנו אומרים על מלחמות העולם, שהן מלחמות עולמיות, שכל העולם משתתף בהן, עכשיו ברור שלא כל העולם משתתף בהן, יש מדינות רבות באפריקה שלא היו חלק באחד מהצדדים, אבל זה לא משנה, העולם משתתף בהן, זה היה מלחמה כלל עולמית.
כן.
מי שלא השתתף, במקרה לא השתתף. אז אני חושב שאולי כאן אפשר לציין את זה ככה, זאת אומרת, כל העמים שישארו עמים ולא יסכימו לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא, הם ילחמו, הם כל העמים ילחמו. אבל זה לא יהיה כל הגויים, כי יהיה בצד אנשים שכבר לא יהיו חלק מהסיפור הזה.
כן, אז האמת שאנחנו מסכימים בזה, כלומר, זה לגמרי ברור, גם כשאתה קורא בפסוקים עצמם, שבסופו של דבר זה כן יהיה משוייך לאזורים מסוימים, ליבשת מסוימת. ושעיקר הנקודה שכל העמים, בוא נגיד, זה מייצגי כל העמים. המערה למשל, בהקשר של גוג ומגוג, זה בנצח ישראל פרק למד ח', אז הוא באמת אומר שכל הריבוי אשר הם, סליחה, שכל האומות אשר הם הריבוי, התחברו יחד להילחם מול המשיח. כלומר, זה ברור שבעצם האומות כמכלול יכולות להיות מיוצגות על ידי גויים מסוימים, וזה לא אומר שעכשיו בפועל אתה תראה כל העולם, אבל זה בהחלט חייב לכלול, נגיד, בכל מקרה גויים רבים, שטחים עצומים, וזה יהיה ברור שיש פה סדר עולמי, זה אני חושב הנקודה המרכזית, מאבק על הסדר העולמי כולו.
ומה אנחנו יכולים להגיד על זה ככה, למה זה?
מבחינתי, קודם כל זה פליאה עצומה, זה דבר מאוד גדול, כשאתה מדבר בכלל על תהליכים עולמיים, כי ציינתי את זה פעם שעברה, רוב ההיסטוריה לא עבדה ככה, שיש בכלל תהליך עולמי אחד, ושיש מספיק תאום ותקשורת וסנכרון בין כל כך הרבה גויים. קודם כל זה בעצם אומר צורת חיים חדשה, צורת קיום חדשה שכל האנושות עובדת כמכלול, וכבר זה עצמו, גם שזה עדיין בדרך של רשע וצרה, כשכל הגויים מתעצבנים על משהו אחד, אתה כבר מבין שאנחנו מתקרבים לשלב שהוא להפוך את כל הגויים לדבר בשפה ברורה. יש פה תהליך עולמי אחד, כולם מתקרבים לאט לאט לאחדות ולהרמוניה העולמית, גם אם זה בדרך של געש וצרות.
כן, זאת אומרת שזה קשור קצת למה שאני הצגתי קודם, שיש צד שהמלחמה הזאת באה מצד הקדוש ברוך הוא ולא מצידנו, זאת אומרת העולם צריך לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא, ויהיה כאלה שיקבלו את זה רק ביראת העונש נגיד, ובסוף כל העולם צריך להיות בתוך הסיפור הזה, כי זה מכוון לכל העולם, המטרה היא כל העולם.
כלומר, אתה אומר, אם אני רק להבין, אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר שבעצם זה שכל העולם נלחם, זה אומר שעכשיו העולם כולו הוא הנושא, יש פה מטרה של שינוי עולמי.
כן, העולם מול הקדוש ברוך הוא, היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם הוא הנושא של המלחמה הזו. אנחנו חלק מזה או לא חלק מזה, זה תלוי במקום שלנו בסיפור הזה. אבל זה
הבנתי.
הסיפור.
מקסים, כי זה מבחינתי כבר ממש ממש מוביל אותנו לנקודה השלישית, שהיא למה הגויים מתאספים.
כלומר, הסיבה של המלחמה מצידם.
זהו, שהנקודה השלישית המוסכמת בנביאים, היא שמטרת מלחמת הגויים היא מלחמה בקדוש ברוך הוא. כי יכול היה להיות איזה מין תהליך עולמי של מלחמה על שליטה, מלחמה על אנרגיה, מלחמה על אזורים, על טריטוריה. המלחמה פה תהיה מאוד מודעת, או ברורה לפחות למי שיודע להבין, זה לא חייב להיות גם פה שכולם ידעו להגיד את זה, אבל המטרה תהיה מלחמה בקדוש ברוך הוא. תגיד אם אתה מסכים לזה, ואם אתה יכול להביא פסוקים לזה.
כן, אבל מצד שני אני צריך לציין שיש כאן באמת בנביאים איזשהו, יש מקומות שברור שהם נלחמים בקדוש ברוך הוא, ויש מקומות שנשמע שהם באים לסיבה אחרת, זאת אומרת באמת יכול להיות שהם לא יהיו מודעים לזה שנלחמים בקדוש ברוך הוא. קצת כמו שהמן זה נראה מהמגילה שהוא לא היה מודע לתפקיד שלו בתור המלא כל כך. הוא היה גבטן. בפועל הוא עשה את התפקיד, אני יודע, זה גם נקודה שאפשר לדון עליה.
כן.
אבל בנביאים זה לא מספיק ברור. המקום שאני חושב שזה הכי ברור מה שאתה אומר, זה בתהילים ב'.
כן, בוודאי.
למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק, התעצבו על חרץ ורוזנים, רוזנים נסדו יחד, על אדוני ועל משיחו. זאת אומרת, זה המטרה שלהם, ננתקה את מסרותינו, מסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. הם לא רוצים את עול הקדוש ברוך הוא עליהם. אז שם זה מאוד ברור, אבל איפה זה מופיע עוד שזה המטרה שלהם, תגיד.
אני יאמר דווקא מה שבאת להקשות עליי, אבל מיד להתייחס למה שחזל אמרו, אמרו על זה דווקא בגלל זה. כלומר, ביחזקאל באמת כתוב שהמטרה הרשמית לפחות לא תהיה זאת, אלא מה היא תהיה, תעזור לי?
ישלל.
כן, אני אקרא, זה פרק למתחיל פסוק י', כה אמר השם אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבבך, על לבבך וחשבת מחשבת רעה, ואמרת אליה לארץ פרזות לשלול שלל ולבוז בז. כלומר, הוא יאמר ויציר, אנחנו עולים להרוויח. עולים לשלול שלל ולבוז בז. אבל דווקא בגלל זה, שנראה שיש פה מטרות סותרות, אני חושב שבהקשר הזה, הרבה פעמים חז"ל מכוונים את המבט בסוגיות ראשיות כאלה, אז מדרש אגדת בראשית, פרק ב' כתוב שבאמת יהיה פער בזה, כלומר בין ההצהרה הרשמית לבין המטרה הכן מודעת אבל הלא מוצהרת. ככה כתוב שם, אף גוג ומגוג חושב בליבו, והקדוש ברוך הוא מפרסם מה הוא חושב. שנאמר,
אז בליבור הוא אפילו לא סיפר לחברים שלו שזה מה שהוא עושה.
אז זה קצת השאלה, מי יודע את זה ומי לא. אני גם את זה משאיר פתוח, אני חושב שזה יכול להיות הבדלים בזה, גם איך זה יתממש בפועל וגם איך להבין את זה בנביאים. אבל כן, זה אומר שתהיה לפחות של המנהיגים מטרה מודעת. ושם המדרש אומר בדיוק את זה, שמצד החיצוני זה יהיה בואו, כדאי לכם לשלול שלל, להרוויח, אבל בעצם בפנים, אני חושב, לפחות התת מודע הקיבוצי, אם לא יותר מזה, זה יהיה, התייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. בסוף המדרש, מתייצים ומתמלכים בעצות רעות על ישראל, כולם כאחד לבוא על הקדוש ברוך הוא. כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא יגלה מה הם באמת רוצים.
זאת אומרת, יש כאן בעצם באמת מטרה עקרונית של לבוז בז ולשלול שלל, או כל מטרה אחרת, כי גם זה מופיע רק ביחזקאל. והמטרה האמיתית היא על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי שלמעלה שם כן יודע שהוא הולך על הקדוש ברוך הוא.
כן, כן. ומה זה אומר מלחמה על הקדוש ברוך הוא? זה גם דבר שבפשטו לא מצינו אותו כל כך.
זה מחזיר אותי למגדל בבל, ישירות, לא?
כן.
מגדל בבל זה כל העמים ביחד נגד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מובלע שם, כמו שהמדרש אומר, שלא התגלה אבונם. אבל הם, אולי זה נמצא בשם של נמרוד. הוא היה המלך שלהם, אנחנו נמרוד. זאת אומרת שהם בונים מגדל וראשו בשמיים. הולכים להילחם בקדוש ברוך הוא ביודעין. זאת אומרת, לא כי הם התבלבלו ולא הבינו מי מולך, אלא אומרים, הקדוש ברוך הוא מולך, הוא שולט, ואנחנו לא מקבלים את זה עלינו. שזה אולי מה שהולך להיות בגוג ומגוג.
כן, זה ממש מעניין, כי זה מחזיר את זה לתהליכים באמת מאוד קדומים בפרה-היסטוריה העולמית, שאז בעצם האנושות, המצב הצבירה הנוכחי שלה, התחיל מניסיון להילחם הקדוש ברוך הוא, ובעצם גם בסוף ההיסטוריה זה יכול לחזור.
כן.
חז"ל אומרים שבשלושה מקומות כל באי העולם באו לחלוק על הקדוש ברוך הוא. הראשון זה דור הפלגה, שקישרת את זה ישר אלינו, והשני זה ימי יהושע, שם נאמר שכל הגויים, שכל עמי הארץ התקבצו יחדיו להילחם עם יהושע, והשלישי זה גוג ומגוג. כלומר, באמת, יש איזה מין שלד כזה של ההיסטוריה, של ברור של העמים מול עם ישראל, שזה בעצם התחיל דור הפלגה, יחזור לעתיד לבוא, ובאמצע כל הצמיחה של עם ישראל בארץ ישראל, להיות עם השם, היא בעצם קצת הפחידה והכעיסה את כל הגויים.
וזה אני בעצם רוצה לומר, אולי לתת כאן כבר איזה נקודה שתחבר כמה דברים, זה שהמלחמה של מלכי הצפון ביהושע, או גם של מלכי הדרום, הסיבה שהיא נגד הקדוש ברוך הוא, הרי הם נלחמו בעם ישראל שפולש לארץ שלהם. והסיבה שהיא נגד הקדוש ברוך הוא זה שהם ראו את הניסים הגדולים לפני זה, הם ראו את קריאת הירדן, הם ראו אבנים נופלות מהשמיים ושמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, והם בכל זאת באו להילחם. אז זאת אומרת, זה לא שהם התבלבלו, הם ידעו מי שולט פה, אבל הם אמרו, עדיין אפשר להילחם בו.
כן.
יכול להיות שעדיין יש כאן איזה מקום שאפשר להילחם בו. זאת אומרת, נלחמו ביודעין בקדוש ברוך הוא ולא בטעות. וזה גם מה שקרה בדור הפלגה, אחרי המבול, וראו את כל המעשים של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שיקרה בגוג ומגוג, ואולי לכן זה דווקא כשעם ישראל חוזר לארץ כבר. זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לארץ, אפשר עוד לומר שעם ישראל הם עם בזוי, והקדוש ברוך הוא לא שולט בעולם, וזה מישהו אחר. אבל כשעם ישראל חוזר לארץ, אז פתאום הנבואות מתחילות להתגשם. ואז שבאים להילחם...
אז זו שאלה גדולה בעיניי, באיזה אופן הם בעצם יודעים שהם לוחמים בקדוש ברוך הוא? כלומר, הם מודעים לזה, הם לוחמים במוסר, בצדק, הם... איך זה אמור להיראות שהם לחמו בקדוש ברוך הוא?
אם ניקח צעד אחורה, אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא, השיטה פשוטה להילחם בקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לך כל מיני מצוות והוא מעיק, וזה להגיד שזה לא נכון.
כן.
לא ניתנה תורה מעולם, והקדוש ברוך הוא לא שולט, ויש רק פיזיקה, ורק העולם הזה הוא חומרי בלבד. נגיד זה שיטות לא, להילחם בקדוש ברוך הוא בדרך עקיפה. אתה לא צריך להילחם בו ישירות, אתה פשוט אומר שהוא לא קיים. אבל כשמתגלה למישהו שהקדוש ברוך הוא קיים, וזה חד משמעי לו, עדיין זה לא אומר שהוא מקבל את רצון השם עליו. ואז יכול להיות שההתמודדות שלו היא בלמרוד. להגיד, בסדר, אז אתה פה ואני לא מוכן לקבל. אני חושב שזה מה שקורה בגוג ומגוג.
אני מציע דרך אחרת, שהיא מבוססת על המדרשים. אני פשוט אקרא מתוך מדרש שמות רבה. כתוב, העובדי כוכבים באים להתגרות בקדוש ברוך הוא ואינם יכולים, והם באים ומתגרים עם ישראל. וכן דוד אמר, התייצבו מלכי ארץ ואוזנים מנוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואינם יכולים, כן. מה הם עושים? מתגרים בישראל. כלומר, אני מבין את המדרש הזה, זה אגב השיטה של המהר"ל בעניין גוג ומגוג בנצח ישראל, מה שהזכרתי, שהוא בעצם אומר, המלחמה, מה שאתה תראה, תהיה מלחמה בישראל. אבל כל המיוחדות והפלא של עם ישראל, מאחורה הכל עומד על הקדוש ברוך הוא, ועל זה שהוא שבחר אותם, ולכן מה שתמצא בפועל, ככה אני מבין את זה, על בסיס המדרש והמהר"ל, זה בעצם יהיה מלחמה בעם ישראל. וראינו שגם יהיו תהליכים שבכלל יהיו טענות, שאנחנו הולכים בשביל רווחים, שאנחנו הולכים כי אנחנו לא אוהבים את העם הזה, כי הוא מזיק לנו, אבל בהגדרה, באופן מאוד ברור, גם אם זה נקרא לזה תת מודע, זה בעצם להתייצב מול השם ומשיחו. כי להתייצב מול עם ישראל, זה להתייצב מול הקדוש ברוך הוא.
טוב, זה באמת יכול להיות ששתי אפשרויות יכולות להיות זאת, אומרת, אנחנו נראה כשזה יגיע, האם זה ממש גלוי נגד הקדוש ברוך הוא, או שזה משהו יותר נסתר.
כן.
בסדר, אז עד עכשיו ראינו שלושה עקרונות.
כן.
דבר ראשון ראינו שזה יהיה כשעם ישראל כבר חוזר לארץ, זאת אומרת, המלחמה הזאת היא כשאנחנו כבר מגיעים לארץ, הזמן של הידוע. הדבר השני זה שכל הגויים, או בכל אופן מספיק עמים כדי לייצג את כל הגויים, יבואו להילחם עלינו.
נכון.
והדבר השלישי זה הסיבה שלהם. הם כנראה לפחות במהות באים להילחם נגד הקדוש ברוך הוא ומשיחו ישירות, ויכול להיות שהם חושבים שהם באים לשלול שלל או מחשבות אחרות.
נכון מאוד. ואני חושב שכבר זה שלושת היסודות האלה, הם פשוט פורסים בפנינו את המלחמה הזאת בקרביים שלה, של איך היא תעבוד. הנקודה הבאה הרביעית, היא בעצם כזאת, כלומר, בסדר, עם ישראל חזר, הוא מגלה שכולם נלחמים מולו, זה יהיה ברור באופן מסוים שהמלחמה היא מול הקדוש ברוך הוא, ואז מה? הדבר הבא הוא שזה יהיה ברור שישראל לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת בכוח שלהם.
כן.
כלומר, ישראל יעמדו מול מצב שלמרות שהם כבר גדולים וחזקים וכבר... מפסוקי הגאולה אנחנו יודעים מפורסמים ומוערצים ומוערכים בעולם, הם פתאום מתהפך הגלגל ומוצאים אותם במצב שהוא מבחינתם חסר אונים.
שזה מבחינתי מחובר לנושא שבעצם הקדוש ברוך הוא זה שנלחם. זאת אומרת, מבחינתי זה בעצם אותו עיקרון, כמו שזה לא אנחנו אלא הוא. הקדוש ברוך הוא יהיה זה שילחם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, כי הוא הולך להילחם את המלחמה הזו. לכן חשוב שאנחנו לא נוכל.
כן, כן.
מבחינתך אבל זה שתי עקרונות?
נכון. כן, לדעתי זה גם שתי עקרונות. כי כשהשם נלחם לנו, יש סוגי ניסים שבהם דווקא הוא מעצים את כוחנו, ויש מקרים שבהם, אני אגיד את זה, אתה יודע מה, בשפה של חזל, על בסיס ההלל, חזל במסכת פסחים, קופיות ח', אמר רבי יוחנן, לא לנו השם לא לנו, כי שמחת אין כבוד, זו מלחמת גוג ומגוג. כלומר, זה ממש ידגש של תחנון כזה, של עץ הרע ומצוקה, שעם ישראל אומר, זה לא אנחנו, זה לא בשבילנו, זה פשוט רק אתה ורק בשבילך.
כן. עכשיו, המקור העיקרי שלך לזה זה ירמיה למד, או שיש מקורות יותר חזקים?
תקרא.
כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום, שאלו נאורו עם ילד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון, הוי כי גדול היום ההוא מעין כמוהו, ועת שרה אלי יעקב וממנה יבשע.
כן, שם זה מאוד ברור, זה ממש שם, אני חושב שגם בזכריה זה מה שכתוב. כי כתוב,
תקריא.
ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, כלומר, זה פשוט יהיה מצב שבהתחלה הגויים מנצחים אותנו, ויצא חצי העיר בגולה, ורק אחר כך, ויצא השם...
כן, אבל אתה לא אומר ששם אנחנו לא יכולים, יודעים שאנחנו לא יכולים, אלא שפשוט אנחנו לא מצליחים ומנצחים אותנו.
כן, כן, זה שאני אומר, שכאילו, אם יעמוד עכשיו פרשן מן הצד, יגיד, הגויים עלו, והצליחו לנצח את עם ישראל, ושוב, מבחינתי זאת הפתעה, אם השם איתנו ונגאלנו, ועכשיו זה מלחמה מול הקדוש ברוך הוא, אז קדימה שהשם ילחם. אבל רק אחרי שעם ישראל בעצם נקרא לזה, יהיה בבעיה קשה מול הגויים, אז ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב.
זאת אומרת, אבל אתה אומר זה שני דברים. זאת אומרת, כרגע אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא נוכל. אנחנו לא נצליח להילחם בגוג ומגוג. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אני חייב לציין שזכריה הוא קצת חריג בזה. בזכריה זה ברור שאנחנו נפסיד במלחמה ו... ואיזה רמה של כיבוש של ירושלים לפני שהקדוש ברוך הוא נלחם. בשאר המקורות, תקן אותי אם אני טועה, זה לא כתוב ככה. זאת אומרת, עם ישראל בעצם לא קורה לו כלום בגוג ומגוג בשאר המקורות.
יפה, זה עניין אדיר שאני מודה שאני כל הזמן נסה להבין אותו, מתחבט בו. אני אגיד דווקא פסוקים שהם בכיוון שלך, ספר יואל, כתוב, השם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל, או בתהילים, ממבב, אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד. ויש עוד פסוקים כאלה, אבל בעיניי, התשובה לשאלה הזאת, כלומר, האם בעצם, כמו שבהרבה מקומות נראה שישראל יהיו מוגנים ושמורים, או שהם כן יהיו בצרה, התשובה לזה היא שאיך שלא יהיה ברור שעם ישראל לא יכול, והקדוש ברוך הוא בא ומתערב, ומנצח אותם, ואני חושב שזה חידוש מאוד גדול, כי הגאולה הרי כוללת תהליכים שעם ישראל מקבל כוח, מקבל שפע, חוכמה, ברכה, הופך להיות מוקד עולמי, וזה היה מאוד צפוי שכל זה שהרי בהגדרה של הגאולה, עם ישראל מקבל מהקדוש ברוך הוא, היינו מצפים שיבוא קרב שבו כל זה יתממש ועם ישראל ינצח את הגויים. אבל זה לא ככה, זה יהיה מאוד ברור שעם ישראל שם, עומד, נקרא לזה, למטה, נושא פניו אל השמיים, הוא לא יכול בכלים שיש לו כבר. הוא לא יכול מבחינה צבאית, מבחינה מדינית, להסתדר, והקדוש ברוך הוא בא ומציל אותו, הצלה כזאת או כזאת, ככה אני מבין את זה.
אז אני חייץ להוסיף כאן את מיכה ד' ה', ששם אפשר אולי לראות גם סיבה קצת, למה? הוא אומר שם, והיה ביום ההוא נאום אדוני, והכרתי סוסיך מקרבך, ועבדתי מרכבותיך, והכרתי הרי ארציך, והרסתי כל מבצריך, והכרתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך, והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. זאת אומרת, באיזשהו מקום, היכולת שלנו היא גם גורמת לנו להשתחוות למעשה ידינו, להרגיש כוחי ועוצם ידי, ואת זה צריך שלא יהיה במלחמה הזו.
ופה בעצם אמרת אולי גם את הסיבה לזה, למה היה, שעם ישראל...
סיבה אפשרית.
כן.
אני חושב שיש עוד.
בסדר גמור. פה אתה אומר ש... צריך שעם ישראל קצת ירפו, דווקא בעת הגאולה, להזכיר להם מחדש את האמונה האמיתית, ולא בכוחי ועוצם ידי.
מבחינתך זה הנקודה העיקרית? אתה, איך אתה רואה את זה? מה הסיבה שבגללה אנחנו צריכים להיות חסרי אונים קצת?
אני חושב שזה מין תזכורת מחדש למה זה גאולה אמיתית. כלומר, יש איזה מין מעגל שחוזר על עצמו, שדווקא ברגעים הגדולים של עם ישראל, עלול באמת להתפתח קצת ביטחון עצמי, נקרא לזה, וביטחון עצמי תמיד צריך לבסס אותו מחדש על המקור האמיתי שלו, בגלל שאנחנו עם נבחר, בגלל שהשם רוצה אותנו, ואנחנו כאן למען שמו. ולכן מצב כזה מאוד טוטלי, שבו הניצחון הסופי העולמי יהיה בדרך שאנחנו לא הצלחנו, והשם זה שהציל אותנו, זה חייב להיות כבסיס, כעוגן לאמונה האמיתית, דווקא כשאנחנו נהיה חזקים אחרי זה.
אז אני מוסיף פה, כיוון שמבחינתי הנקודה הזו מחוברת לנקודה שהקדוש ברוך הוא זה שמנצח את הגויים, שאי אפשר שהקדוש ברוך הוא ינצח את הגויים אם אנחנו מנצחים אותם בצורה גלויה. זאת אומרת, זה לא יהיה ברור שהוא ניצח את הגויים, וכיוון שהמלחמה הזאת היא באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא מול הגויים, ולא אנחנו הסיפור, אז צריך שאנחנו לא נוכל להיות, שאנחנו נהיה שם בצד, ואז באמת...
הבנתי, הבנתי. אתה אומר שזה ממהות המלחמה הזאת, שזה בעצם לא מולנו, אלא מול הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו באמת לא יכולים.
כן, ובאמת יש הבדל בין המקומות, האם אנחנו חסרי עונים ונכבשים, או שאנחנו פשוט בצד. ויש מקורות שנשמע שלא קורה לנו שום דבר. כן. אבל אנחנו פשוט מסתכלים מהצד על הסיפור הזה. וזה בעצם שני משמשים את אותו עניין, שזה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא.
אני מתלבט מה אני חושב על זה, כי אני מצד אחד מבין את ההיגיון, מצד שני, אני כל הזמן רואה מולי את התרחיש שאני כן חושב שהוא הפשוט בנביאים, שזה בסופו של דבר יהיה מלחמה של הגויים מולנו. קצת קשור למחלוקת שהיינו קודם, אני אמרתי שעל פי חז"ל, שמה הכוונה שהגויים נלחמים בקדוש ברוך הוא, זה שהם נלחמים בישראל, ומאחורי זה תמיד עומד בעצם, כי ישראל זה עם השם. ואתה אמרת בעצם דרך שונה, שהם נלחמים בקדוש ברוך הוא, הכוונה במוסר, בצדק, בכל התפיסה של הבחירה של האמונה בהשם, אני חושב שזה באמת גם יכול להשליך לפה.
כן. כן, ואפשר להזכיר פה שוב את המלבים, שבעצם ממש בכלל לא נלחמים בנו. נלחמים אחד בשני, וזה עלינו, על הראש שלנו, אבל,
כן.
אבל זה לא אנחנו במלחמה, ואז זה בכלל מובן. שזה מול, עמים מול הקדוש ברוך הוא בעצם, אנחנו בעצם מהצד פה.
בסדר, אז בנקודה הזאת של ארבע עקרונות ראשונים, אנחנו נעצור להפעם, נחלק את זה לשתיים.
אז אם ניתן קודם כל את הסיכום הפשוט, הטכני יותר, אז למדנו על הפרטים של מלחמת גוג ומגוג, קודם כל, הזמן יהיה כשאנחנו חוזרים כבר לארץ, כשהארץ מיושבת, יש דיון אולי בין המקומות השונים, האם כל עם ישראל כבר חזר, או שעדיין יש חלק מהעם בחוץ, יש מקורות כאלה וכאלה, ואז דווקא מגיעה המלחמה, אחרי שכבר מבחינתנו אנחנו יושבים לבטח ושקטים, וכבר יושבים בפרזות, וכבר מבחינתנו כאילו נגמרו המלחמות, כבר, כן. כבר נגאלנו, ואז היא מגיעה. הדבר השני שראינו, זה האויב. האויב כן. יהיה כל העמים, או הרבה עמים שמייצגים את כל העמים. זאת אומרת, מדובר במלחמה כלל עולמית. זה מאוד ברור. זה מלחמת עולם. כמו שמלחמות העולם, לא היו כל העמים ממש, אבל זה מלחמת עולם. וכל העמים האלה נלחמים בנו, בקדוש ברוך הוא, או אחד בשני, לפי המלבי. ראינו את המטרה שלהם, שהיא לא מספיק ברורה. האם הם נלחמים בקדוש ברוך הוא ישירות, או נלחמים לשלול שלל ולבוס בה, אז אמרנו כנראה פתרון לנקודה הזו, זה שהעמים האלה אולי חיצונית נלחמים כדי לשלול שלל, ובאים למטרות טכניות חומריות, אבל מצד האמת הם כבר יודעים, לפחות הראשים שלהם יודעים שהם נלחמים בקדוש ברוך הוא ישירות, וזה המלחמה שלהם. והנקודה האחרונה שראינו, זה שעם ישראל יהיה חסר עונים מולם, או כי הוא לא יהיה חלק מהסיפור, הוא יהיה קצת בצד, זה יעבור לו מעל הראש, או מה שיותר נראה, בכמה מהמקורות, שעם ישראל פשוט לא יוכל להילחם. כל העמים באים עליו, והוא חסר עונים, והוא לא מצליח להילחם אולם. ובזכריה ממש ירושלים נכבשת, וממש אנחנו אפילו מפסידים במובן מסוים במלחמה.
כן, מעולה. אני חושב שאנחנו בעצם עד עכשיו ראינו את שלב א' של המלחמה, ומפה שלב ב'. כלומר, ארבע נקודות שראינו עד עכשיו, הם בעצם, הייתי אומר, תהליכי ההתקבצות למלחמה. מה שנראה פה והלאה כן. זה את התוצאות שלה, כלומר, מה עומד לקרות, מה השם יעשה, איך הוא בדיוק יציל את עם ישראל, מה היו התוצאות. עכשיו, אם אני אסכם ממש באופן עקרוני גבוה, מה שראינו עד עכשיו, אני חושב שהמלחמה הזאת היא הפתעה אחת גדולה. כלומר, היא בעצם, הייתי אומר, ממהותה, כל הדרך ההיווצרות שלה, זה מלחמת אחרית הימים. זה לא עוד אחת מהמלחמות כמו שראינו עד עכשיו, שהיינו מול פלישתים פעם, ומול מואב פעם, ומול מצרים, ומול הרם, אלא זה ממש מלחמה שהיא תפורה לפי מידה לאחרית הימים. זה אחרי שעם ישראל כבר חוזר. זה מלחמה של כל הגויים, תהליך עולמי אחד גדול ומופלא. המטרה שלו היא מאוד מזוקקת, וכבר לא רק עוסקת בענייני משנה, כמו כוח מסוים, מעמד מסוים, תככים וכאלה, אלא זה הופך להיות מאוד מזוקק, הגויים מול הקדוש ברוך הוא, ו... העובדה הזאת שישראל עומדים בפני ישראל, כל עם ישראל כולו עומד בפניו אל השמיים שיציל אותו, כל זה ביחד זה איזה מין פלא אחד גדול של אחרית הימים, של רגעי הגאולה וההוצאה של כל העולם משלב א' שלו, שזה כל ההיסטוריה, לשלב ב' שזה העולם הטוב והמתוקן שיבוא אחריו.
יפה. זאת אומרת, בעצם מה שראינו היום, זה את הפחד, את המלחמה, את מה קורה, ואנחנו לא ראינו את הניצחון. בפעם הבאה אני צריך לדבר על הניצחון, שיש לו הרבה מאוד פרטים.
זה בעצם, יצרנו פה סיבה לאנשים לשמוע גם את הפרק הבא. מי שרוצה לדעת. כן. לעבור שלב.
יפה, אז לפני סיום, אני רק נאמר תודה לכל מי ששלח לנו הערות ושיפורים לפודקאסט. זה מאוד עזר, הרבה מהדברים כבר יישמנו בפרק הזה, בעזרת השם יישמו דברים בפרקים הבאים, ואנחנו נשמח לשמוע עוד הערות ועוד הערות בעין ובאלף, ועוד הצעות לשיפורים, זה מאוד עוזר. אז תודה רבה ולהתראות בפרק הבא.